ערב טוב, אנחנו מכוח הסוגיה שלנו של כהן שמה רמת ההתחייבות שלו לפסוק מראה נגעים, אז העלנו שאלה יותר כוללת, מה רמת ההתחייבות של רב לפסוק. יש לנו בחושן משפט דבר מעניין שההלכה אומרת שהמשנה בפרקי אבות נפסקה בחושן משפט, החוסך מעצמו את הדין פורק מעצמו, כן? איבה, שבועת שווא, גזל. יש דיינים שרוצים שתדון, תברח מזה. מנהג ותיקים, כשהם מבקשים מבן אדם להיות דיין, הוא היה בורח. צריכים לרדוף אחריו. כתוב באחרונים, למה לא נוהגים את זה? כי היום אם נברח, אז לא ירדפו אחרינו. כתוב בנושא כלים שם. אבל באמת, כך כתוב, מנהג ותיקים, שולחן ערוך, שדיין שמבקשים למנותו, הוא בורח מהסרה, לא רוצה.
ובגיסי אומר?
אני לא רוצה לשבת קרוב אליכם כי אני לא מרגיש טוב.
Oh.
אני בכוונה רחוק. אז בגדול, אנחנו חיפשנו מה גדר ההתחייבות לענות לשאלה, ומה גדר, מתי משהו נוגע לנו. זאת אומרת, אלינו, שגם בפיקוח נפש, יש את השאלה הזו. בעצם, מתי זה נוגע אליי? מתי החיוב עליי? האם אני יכול לומר שבגלל שיש פיקוח נפש באיזשהו מקום, אז אולי מותר לי להכין תרופות בשבת? אולי מותר לי להסתובב עם טלפון? מתי אני אומר לבן אדם, תסתובב, אתה נהג אמבולנס, תסתובב עם הווקי טוקי, כי אולי יתקשרו אליך השבת. אבל אולי לא. איפה הפיקוח נפש?
איך זה קשור
לחיוב לפסוק? כי הגמרא שלנו בעצם אמרה שאני צריך היתר מיוחד לכהן לדחות לבוא לראות את הנגע. למה אני צריך היתר? מה החיוב שלי ללכת לראות את הנגע? הגמרא אמרה, כהן שבא ורואה נגע צריך היתר מיוחד לא לפסוק ולומר תמי או טהור. למה? תסבירו לי, רגע. אני פה, אני מחויב לפסוק לכל יהודי, הטלפון הרגע ציצל, אולי אני צריך לעצור את השיעור, לא הולך לענות לבן אדם. מה רמת החיוב שלנו, והסיפור הזה מתפזר על המון סוגיות, כפי שהתחלנו לדבר על זה. זאת אומרת, עוסק בממצא פטור מן המצווה, מה הגדר? זאת אומרת, איפה אני אומר, התורה מצפה ממני לצאת מגדרי ולטפל בדברים. הגמרא בראש השנה אומרת, וזה נפסק בלכות צדקה, שאם לא קיים מיילי עניים, שיחזיק את הכספי צדקה. אבל אולי יש עניים בעיר האחרת, אני לא צריך ללכת לחפש אותם. לא באו אליי, לי יש כספי צדקה, אז זה יושב. אני לא צריך ללכת לחפש אותם. זאת אומרת, במצוות שונות, יש לנו גדרים שונים. יש לנו גדר, שהגמרא אומרת, ותפחי העברה דדשה, הוא היה יוצא, דופק, הוא אומר, מי שיש לו דין שיבוא, הבית דין פתוח עכשיו. רגע, אבל אמרנו בהתחלה שכדי להתמנות דיין תברח מן השררה. אבל כשאתה כבר דיין, אז תפרסם את עצמך, אז תאמר, מי שיש לו דין, תדעו שהבית דין פתוח. איפה הגדר? אז אמרנו שהגדר הזה גם נושק לשאלה של פיקוח נפש. איפה אני צריך להיות מעוניין במה שהולך אצל השכן, בעיר האחרת, איפה זה נוגע לי? והסוגיה הזו בעצם מתפזרת על כמה מקומות. אחד המקומות הוא השאלה של ניתוח איברים, שהזכרנו שבוע שעבר. ואני חושב שזו הזדמנות שתכירו סוגיה מאוד קצרה יחסית, שמאוד מאוד נוגעת גם בזמן הזה. אז בגלל זה ניצלתי את זה כהזדמנות לפתוח גם את הסוגיה הזו. אז אנחנו נתחיל בתשובה נודע ביהודה. מה? שמה? אנחנו ראינו את הסוגיה הזו, נכון? שהיה אחריות לתלמיד... כי קאי, מה זה היה? זה היה, ראינו את הסוגיה הזו, נכון? שם דרך הרנו ביש האלוקים, כל השם אורחותיו. תלמיד הישב לפני רבו. כן? אז זה נכון? זה נוגע להרבה דברים. היות ויש כל מיני אנשים וכל מיני מצבים, אני קצת מחויב להיות עם הטלפון דלוק היום. יפה, זה גם שאלה נכונה.
לא, ראינו את זה כשהוא עסוק במצווה, וזה מצווה שיכול לעשות על ידי אחרים. אבל פה אפילו מלך התחילה, אז...
לא הבנתי.
ראינו את זה בנוגע, אם הוא עוסק במצווה, אז יש את הגדר, שהמצווה יכול לעשות על ידי אחרים. אז הנה, יש הוא כהן, יש עוד פעמים יכולים לראות את הנגע. אבל אפילו כשלא עסוק במצווה, מי אומר שהוא הכהן ש...
נכון. מה זה החיות שלי? נכון? בהחלט? בהחלט? אני באתי עם מחברת של שאלות לציץ אליעזר, דפקתי אצלו בדלת, וכשהוא פתח את הדלת, אמרתי, יש לי כמה שאלות, אפשר לשאול את הרב? אז הוא אמר לי, לא. אז אמרתי, אבל זה שאלות חשובות, יש לי מחשבה להקים משהו בחינוך בחוץ לארץ, ואני מאוד רוצה את ההכוונה של הרב. אז הוא עושה ככה, ירושלים מלאה רבנים, יש הרבה רבנים שאתה יכול לשאול בירושלים, אתה לא צריך לשאול אותי, וסגר לי את הדלת. אמרו לי שזה בסדר. אז אנחנו נתחיל את התשובה של הנדב ביהודה. התשובה הזו היא חשובה מכמה סיבות. קודם כל, הנדב ביהודה מאוד התקבל כספר הלכה וכלל ישראל. זה מורה על גדלותו בתורה, זה מראה לנו על היכולת שלו להקל. רב אברהם היה אומר לנו שפוסק או רב צריך להכיר את המרשם מברז'ין, תבואו אליי הביתה, יש לי את התשובות שלו ואת הספרים שלו, את הנהודה ביהודה, את החתם סופר. יש הרבה פוסקים, אבל אלה הפוסקים שהקלו. וכשאתה רב, אתה צריך שיהיה לך את הקולות. להחמיר אתה יכול לעשות בלי אף אחד. אבל להקל, אתה צריך עזרה. אתה צריך מישהו שאתה יכול לומר, וואי, יש לי פה כתפיים, אני יכול להקל. אז כשאנחנו לומדים נודע ביהודה, אנחנו לומדים אחד המשקלים הכבדים בהלכה. הנודע ביהודה יש לו תשובות שהוא חולק על הרב יוסף קארו, רק לקבל תמונה של סדר גודל. אנחנו יודעים שהגרא והשאגת אריה חלקו על השולחן ערוך. גם הנודע ביהודה יש לו מקומות שהוא חולק. לא. הוא היה איזה 250 שנה אחרי. הוא נולד לפני 280 שנה.
ויוסף קארו?
לפני 450 שנה? כן. אז אנחנו נתחיל. לכבוד אהובי מחותני ידידי וחביבי הרב המופלא והמופלג בתורה, כבוד מורנו הרב לייב פישליס, נטרי רחמנה ומשהו. על דבר קונטרסו אשר שלח אליי, אז קודם כל כן חשוב לדעת למי תשובה נכתבת. כן חשוב לשים לב האם זה מדורה קמא או מדורה בתרא. אנחנו לומדים תשובות שלו מדורה תמיינה. זאת אומרת, אלה התשובות שלו אחרי שהוא כבר מקובל כרב, אחרי שיש לו ניסיון, כשהוא זקן ימים. אחרי שקיבלתי סמיכה, אז פעם דיברתי עם הרב דוד ויינשטיין ואמרתי לו, אני לא פוסק כל כך מהר, אני כמעט כל שאלה ששואלים אותי אני מתלבט ואומר אני רוצה לעיין ואני לא ממהר לענות. אז זה מאוד מעניין, כי הוא אמר לי זה בסדר, ככה זה צריך להיות. אמרתי, מה פשעת? הוא אמר לי, תשווה את הנודע ביהודה מדורה קמה למדורה תניינה, אתה תראה שבתשובות של הנודע ביהודה בצעירותו במדורה קמה יש לך הרבה מאוד תשובות שבהם הוא אומר סברות, והוא אומר אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. והוא לא חותך, זה כשהוא רב צעיר. עם השנים הוא משתפשף, הוא גדל בלימוד, אתה רואה במדורה בתרא, הרבה פחות אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. הוא אומר, אומרים ככה, ואומרים ככה, והוא חותך. אז אנחנו לומדים תשובה ממדורה תניינה, מנודע ביהודה, כרב פוסק זקן שכבר מקובל באירופה, זה משקל אחר. מבחינתנו הכל זה נודע ביהודה, אבל אני אומר בכל זאת, לא תמיד התשובות היותר מאוחרות של פוסק הן היותר טובות. לפעמים זה הפוך, היו פוסקים שהתייחסו אחרת למשנה ברורה חלק א' ב' ג' ד' מאשר ה' ו'. אנחנו מבחינתם זה הכל משנה ברורה. היו כאלה שטענו שזה לא אותו דבר. גם זה קיים. אני אומר, אז אנחנו לא תמיד אומרים שאיך שפוסק יתקדם, אז זה אומר שהתשובות שלו יש להם יותר משקל. אני הבנתי אפילו מהקדמה שלו, שלאורך כל הדרך היה שיתוף פעולה. אני לא יודע. חזרה לענייננו. על דבר, וגם למי הוא כותב, הרבה פעמים נותן לך הבנה האם הוא נותן משקל לסברת השואל, כי הוא באמת נותן משקל לזה, או זה המחותן שלו, אז הוא באיזשהו מקום לא יכול לומר לו, שמה זה שטויות, תפסיק. זה גם, זה חשוב לשים לב למי תשובות נכתבות. הרבה פעמים זה מאיר את עינינו במה ואיך לדייק בתשובות. על דבר קונטריסו אשר שלח אליי אשר העריך מערכה בנידון שאלה שבעלה מקל קודש לונדון במעשה שירה שם אחד שחלה בחולי האבן בכיסו והרופאים חתכו כדרכם בעסק רפואה במכה כזו ולא עלתה תרופה ומת. שימו לב, הוא אומר את המילה מת, לא רחמנא ליצלן ולא עלינו וכל מיני תוספות נחמדות, מת, נקודה. ונשאלו שם חכמי העיר אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה כדי לראות במופת שורש המכה הזאת, כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא אם יקרה מקרה כזה. ופה צריך לדייק בלשון שלו, אם יקרה מקרה כזה. זאת אומרת, אנחנו נשאל שאלה, ומה אם הם חושבים שיהיה כזה מקרה? ומה אם מקרה כזה עלול לקרות במהלך הימים הקרובים? ומה אם יש להם כעת מקרה כזה? על זה אנחנו לא מדברים. מאוד חשוב לדייק את המשפט הזה, כי הוא המפתח לכל התשובה. אנחנו, להפתעתי, התשובה הזו של הנודע ביהודה, יש לה משקל ענק בכל השיקולים, וכמעט כל מי שאני מכיר שהתייחס לסוגיה הזו, לא הסכים להתייחס, בלי להתייחס קודם כל לנודע ביהודה. ואנחנו עוד נראה שגם החזון איש וגם האגרות משה רומזים לנו שהם לא היו כל כך רגועים עם התשובה הזו. זאת אומרת, זו תשובה שמצד אחד יש הרבה משקל הלכתי, מצד שני היא קשה לעיכול. יש פה דברים שצריך להבין או להגדיר על מה נודע ביהודה דיבר. כי על פניו אנחנו עסוקים בשאלה מאוד רגישה. אנחנו דיברנו פעם לפני אולי שנה, שיש רבנים שישמעו לפסיקה שלהם 300 אלף איש. אם רב שטיינמן יוצא עם פסיקה, סביר להניח שלפחות 250,000 בתי ישראל ישמעו לפסיקה שלו, נכון? לפחות. אולי זה גם נושק למיליון. עכשיו אם יש, בוא נאמר, משרד הבריאות אומר שיש חיסון שהם רוצים שכל אחד ייקח. כולם רצים לרב שטיינמן, שואלים אותו, לקחת או לא לקחת? אומר משרד הבריאות, אחד ל-200,000 יחלה אם הוא לא יקבל את החיסון הזה. הרב שטיינמן כשהוא פוסק, פוסק ל-250,000 איש. זאת אומרת, יכול להיות שעל ידי הפסיקה שלו ימות בן אדם. זה קצת שונה מאם שואלים אותו או שואלים אותי. אם בן אדם בא ושואל אותי, אני עושה שיקול. כמה ישאלו אותי? 4, 5, 10. הסיכוי לכל אחד הוא 1 על 200,000. על 1 על 200,000 לא ברור שצריך לעשות את החיסון. אולי זה רעיון טוב, אולי לא, אבל זה בכלל לא ברור שצריך לחשוש ל-1 ל-200,000. אבל כשאני מדבר עם 250,000 איש, אני צריך לחשבן, זה קצת אחרת. אז התשובה של הנודע ביהודה פה, אנחנו בלב הסוגיה צריכים להבין מה הנודע ביהודה אומר להם. הוא אומר, אם יקרה מקרה כזה, ומה הסבירות שיקרה מקרה כזה? זאת אומרת, מה פה? יפה. האגרות משה מדייק מה שאתה הרגע אמרת. זה קושי. זאת אומרת, אז אני אענה לך שאבן בכיס זה דבר שדי קורה. אני חושב שכולנו כמעט כל שנה מכירים בן אדם אחד שזה קרה לו. כמה אנשים זה קורה להם שהרפואה לא מועילה. זאת אומרת, היה להם שיטת פעילות וזה הפליא אותם שפה זה לא עבד. אז אם יקרה מקרה כזה, זה לא האבן בכיס. זה אבן בכיס שיש לה סיבוך שהבן אדם מת. שזה מבחינתם, זה נשמע שהם לא ראו כזה דבר קודם. יש פה עוד שאלה. מי יחכים מהדבר הזה? היום יש ועדות רפואיות בינלאומיות. זאת אומרת, היה פה ילד שקם בוקר אחד ולא יכל לפתוח את העיניים. שכן שלי. הבן של שכן שלי. ואיך שהימים התקדמו, הגוף שלו התחיל להתערדר. וזה הגיע למצב שהוא לא יכל לעמוד, הוא לא יכל להרים ידיים, לא יכל לזוז. וזה לא היה ניוון שרירים, הם לא ידעו מה זה. עכשיו, הביאו אותו להדסה, ועבדו, חיפשו, לא מצאו פתרון. כינסו את כל הרופאים בארץ, כי זה היה מאוד מעניין משלם. ואז הביאו את זה לוועדת בינלאומית באירופה, יש ועדה שמתכנסת פעם בשנה, שכל הרופאים הנורולוגים, והם משווים את המקרים, וכל אחד לומד מהשני. זאת אומרת, זו ועדה של רופאים בינלאומית. הביאו את המקרה שלו לוועדה שם. עכשיו, זאת אומרת, שהיום השיקול שלנו קצת אחרת. זאת אומרת, מה שרופא אחד לומד פה, אם הוא מוציא מכתב, אם הוא מוציא מחקר מסודר, זה עלול להשפיע על מיליונים או מיליארדים. גם את זה צריך לחשבן. נתקדם. שידעו איך שהתנהגו בעניין החיתוך הצריך לרפואה, ושלא להרבות בחיתוך כדי למעט סכנת החיתוך. הם אומרים שהם יוכלו ללמוד מזה, ואז זה גם ימעט סכנה לאחרים, אם יש בזה איסור משום דעית בין ניבול וביזיון לאמת הזה. אז השאלה שהם עסוקים בה היא השאלה האם מותר או אסור, מה אם ניבול המת, יש איסור לנבל את המת. מאיפה אנחנו יודעים שיש איסור לנבל את המת? אז יש גמרא בסוף בבא בתרא. הגמרא בסוף בבא בתרא מביאה סיפור שהיה ילד שנשא ונתן בנכסי אביו, הוא היה יתום והוא עשה עסקים ואז הוא נפטר, ואז היה, המשפחה טבעה את הנכסים חזרה, והם אמרו, הוא עדיין היה קטן, אנחנו, המקח וממקח שלו אין לו תוקף. אז הם באו ושאלו אם מותר, רצו לפתוח את הקבר, לבדוק אם הוא היה קטן או גדול, לבדוק אם יש לו סימנים. אז אביי, רב יוסף, אני לא זוכר, אחד המוראים פסק להם שאסור להם לפתוח את הקבר כי אסור להם לנבל את המת. ואז הגמרא שואלת, אבל אם יש פה חיוב ממון, אז למה הם לא יכולים לתבוע, לא מעניין אותנו לנבל את הגופה שלו? זאת אומרת, משמע שם, או שקרובי משפחה יכולים לומר כזה משפט, או שתובע יכול לומר, שמע, הוא לקח ממני כסף, עם כל הכבוד, מותר לי לנבל אותו, להגן על הכסף שלי. ואז הגמרא מוסיפה ואומרת, אבל הסימנים משתנים אחרי המוות. אז זה לא יועיל לכם. זאת אומרת, הזמן בקבר, זה לא יוכיח כלום מה תמצאו עכשיו. תוספות שם מוסיף עוד נקודה, שהמשפחה ודאי צריכה להגן על כבוד המת. עכשיו זה מביא עוד שאלה. זה מביא אותנו לשתי שאלות פה. שאלה אחת, מה החיוב? מה זאת אומרת? מה החיוב של המשפחה לא לנבל את המת? והאם המשפחה יכולה למחול על כבודו? מה אם המשפחה אומר? תנתחו בכבוד, לא אכפת לנו. האם המת יכול למחול על כבודו? האם המת יכול לומר, תעשו מה שאתם רוצים, אין בעיה. אתם רוצים להוציא כליה, אתם רוצים, לא, לא, לא אכפת לי, אני מוכל על הניבול שלי. אלה עוד שאלות. זאת אומרת, זה, אבל הגמרה העיקרית היא זו. יש עוד גמרה בבחורות, שאולי נגיע אליה בהמשך. או אם מותר, משום דעתי מיני הצלת נפשות לאבא, להיות מי זרזר במלאכה זו על תכליתה. והמתיר רצה ללמוד מחניתה, שמצינו בתורה ויעקב ויוסף וחניתה מלאכים מלאכי ישראל וכולו, אני מדלג על זה. ואז הוא מביא את האוסר, זה המעשה דבני ברק, זה היה הסיפור של רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר, אתם רשאים לנבלו. כן, זה היה הסיפור. זה מה שאמרתי עכשיו, זה לא היה רבי יוסף הבאי, זה היה רבי עקיבא, סליחה. אז זה הוויכוח. עכשיו, יש את הסוגיה בחולין, אני לא חושב שצריך להיכנס אליה, למרות שהיא גם נוגעת לנו, אנחנו נדלג עליה. נדלג לסוף, מה שנוגע לנו. אבל אני תמע, הלא אם זה ייקרא אפילו, מה? אבל אני תמע, זה הפסקה האחרונה אצלי. מה, מצאת?
לא, זה הפסקה האחרונה.
לא, עכשיו שנייה. אז אבל אני תמה, הוא אומר, כל זה כתבתי לדבריכם, שאתם קוראים זה פיקוח והצלת נפש, אבל אני תמה, הלא אם זה יקרה אפילו ספק הצלת נפשות, אם כן, למה לכם כל הפלפול? והלא זה דין ארוך ומפורש, אפילו ספק דוחה שבת החמורה. עם כל הכבוד, יש לנו פה עסק עם משהו שהוא לא כל כך חמור. הוא לא מגדיר בדיוק האם זה איסור דאורייתא, דרבנן, או כפי שנראה, זה כבוד הבריות. זאת אומרת, מה שנראה פה זה שזה דין של כבוד הבריות, ושזה נובע מהחיוב קבורה של מת. זאת אומרת, החיוב קבורה הוא כנראה המקור לדין כבוד המת, וזה דין שנדרש מהפסוק, זה נראה שזה דין דאורייתא, כי הרי זה גובר על מצוות פסח ומצוות מילה וקריאת המגילה, נכון? הרי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לא מת, אז הוא צריך ללכת גם אם הוא נזיר, גם אם הוא כהן, ולאחותו, אז זה נשמע שזה דין דאורייתא, כי זה גובר על דינים. אז לכאורה זה המקור לדין שאי אפשר לנבל את המת, כי אז פה אנחנו לומדים שחלק מעניין הקבורה זה כבוד המת. עכשיו, אז כבוד המת הוא כנראה מצווה דאורייתא, אבל אם ספק פיקוח נפש דוחה את השבת, אז כל שכן שהוא צריך לדחות את זה. ומשנה מפורשת ביומה, וכל ספק נפשות דוחה שבת, ושם דף פי דלת, ולא ספק שבת זולה, ולא ספק שבת אחרת, אין שם. ואומנם זה כל זה ביש ספק סכנת נפשות לפנינו. ופה המילה לפנינו היא הדגש, וזה צריך ביור. זאת אומרת, אנחנו שאלנו, למה הכהן מחויב לנגע שנמצא אצל מישהו אחר? אז אומר לנו הנודע ביהודה, מתי אני מתחשב בספק פיקוח נפש? כשזה פה. אם זה לא לפניי, זה לא נוגע. כגון, חולה, כן? על מה הגמרא ביום המדברת? על אדם חולה, שאני יכול להציל אותו על ידי חילול שבת. או יש לי נפילת גל, יש לי קיר שנפל או בניין שנפל, ואני לא יודע אם יש שם בן אדם או לא, אני לא יודע אם יש שם יהודי או לא, מותר לי לחלל שבת, לפקח את הגל או את המפולת, אני צריך לבדוק אם יש שם אולי יהודי, אולי הוא חי. אני לא בטוח אם יש יהודי, לא בטוח אם הוא חי. ספק, תפקח את הגל. אז זה הגמרא המפורשת ביומא. אבל זה אומר לי הנודע ביהודה שזה פה לפניך. וכן במסכת חולין שם גבי רוצח, הפיקוח נפש לפנינו. וכן אפילו לעניין ממון שם במסכת בבא בתרא, ההזק לפנינו. אז הוא עבר מהסיפור של פיקוח נפש לדיני ממונות. כן, הסיפור בבבא בתרא בבני ברק עם רבי עקיבא הוא כי יש לי היזק לפנינו. אבל בנידון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה. אין כאן. שוב, משמעות הנודע ביהודה, מה פה לפניי? ולפניי אין פירוש הדבר. טוב, זו שאלה. אנחנו היום, מדינת ישראל היא חלק מוועדה בינלאומית לתרומת איברים. אנחנו חייבים את זה, כי רוב האיברים שנתרמים לא נתרמים במדינת ישראל. מדינת ישראל כבר כמה פעמים רצו להעיף אותה מהוועדה הזו, כי סטטיסטית אנחנו מקבלים אולי פי 50 ממה שאנחנו נותנים. זאת אומרת, מדינות אחרות אנשים תורמים איברים, ובמדינת ישראל אין כמעט תרומת איברים. זאת אומרת, האוכלוסייה לא תורמת. עכשיו, כשבן אדם נכנס לצורך של איבר, ורוב אנשים מתים תוך כדי המתנה לכליה, לדוגמה, רוב אנשים לא זוכים לאיבר. רוב האנשים שצריכים תרומת איבר. יש לנו כמה שאלות, ואלה שאלות שהן קורות למעשה. היו היה יהודי שמת, ונפגש עם גדולי הדור, ואמר להם, רבותיי, אני רוצה להציל חיים עם איברים. מה מותר לי? מה אסור לי? הסוגיה הזו היא מאוד מסובכת, כפי שאנחנו עוד נחזור אליה, אבל השיקולים התפלגו לכמה שיקולים. יש שיקול מרכזי שבו אנחנו לא נוכל לדון, אבל צריך לדעת אותו, שהבתי חולים חשודים שהם יאמרו שהוא מת לפני שהוא מת, כדי להוציא ממנו איברים, והם יארגו אותו. וזה מעשים בכל יום לצערנו, זה קורה בכל מיני מקומות בעולם, אז זה בעיה אחת. ובגלל זה ישנו בעיה הלכתית להיכנס לזה, כי אנחנו מאוד חוששים שירצחו אנשים. זאת אומרת שההלכה... אבל אם רצחתי כדי להציל, אני לא בטוח שעשיתי משהו. אבל הרופאים לא מוכנים לקבל פיקוח על הוצאת האיברים. זאת אומרת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הרופאים סירבו לקבל פיקוח. הרבנות הראשית נפגשה איתם כמה פעמים, לפני 27 שנה. הסיפור הזה כבר מתיילגל, אז היה בכנסת, והם לא הסכימו לקבל פיקוח. למה? כי ועדה לא תשלול לרופא את הרישיון. ועדה שהיא לא של רופאים. הרבנות הראשית אמרה, אם נוכל להקים ועדה שיהיה לה שיניים, ועדת רבנים, שהיא תאשר מתי מותר להוציא איבר, ואם רופא עובר על דברי הוועדה יוכלו לשלול לו את הרישיון לנצח, או לא יודע, אז אנחנו מוכנים לשתף פעולה ולהורות לציבור לעבוד לפי הוועדה ולתרום איברים. והרופאים במדינת ישראל לא הסכימו לכזה דבר, וזה עלה בכנסת שוב ושוב ושוב, וכל הרבנים הרציניים, זאת אומרת, בין אם זה רב אלישיב, רב שלמה זלמן, רב אברהם שפירה, רב מרדכי אליהו, זאת אומרת, אתה עובר בין הציבורים, למעשה כולם הסכימו אותו דבר. ואני הייתי נוכח כשהרב מנחם בורשטיין באופן פרטי ניסה לשכנע את רב אברהם להסכים לאיזושהי התפשרות בנושא, ורב אברהם מסתכל עליו ואמר, אתה סומך על הרופאים ואני חושד שהם יארגו אנשים, ויש פער גדול מאוד בינינו. ככה הוא... אז זו בעיה אחת, okay? אבל יש פה עוד כמה שיקולים. אתה לא יכול לבחור, כשאתה תורם עבר לוועדה, למי זה ילך. אז זה יכול ללכת לאחמד, כן? זה יכול ללכת לכל מיני אנשים. אין לך שליטה, וזה נכון שזה יהיה ככה. זאת אומרת, גם אם אנחנו הרבנים היינו שולטים בוועדה, אני מאמין שהיינו פועלים באותה דרך. יש דין איבה, יש דין שכדי שתקבל איברים בעתיד אתה צריך לשחק לפי הכללים. אני לא... מה? אנחנו יוצאים מורווחים, כן, אנחנו יוצאים מורווחים. אני אומר לך, הסטטיסטיקה היא יכול להיות פי 50 שאנחנו לוקחים לעומת מה שאנחנו תורמים. זאת אומרת, זה בהחלט אנחנו יוצאים מורווחים. אבל אני אומר, אז עכשיו השאלה היא, אותו יהודי חשד שהוא ימות סמוך לשבת, וכך היה. הוא נפטר 3 שעות לפני שבת, והוא הלך ובירר עם הרבנים מה קורה, האם יחללו את השבת כדי להוציא ממני איברים לתרום לאנשים אחרים. זאת אומרת, ומה מותר? חזרנו לשאלה של הנודע ביהודה. אז הרבנים אמרו, אין לך חולל לפניך, איזה יתר יש לחלל שבת? אז אני אמרתי, מה זאת אומרת? יש לך חולים לפניך, יש לך בתל אביב, ויש לך בצפת, ויש לך בכל הארץ חולים שנזקקים לזה. אז הרבנים אמרו, אבל הבן אדם מת בירושלים, זה לא נקרא לפניך. אמרתי, רגע, סליחה, היום נסיעה חצי שעה, מה ההבדל? בימי הנודע ביהודה, לך מקצה אחד לעיר, לקצה השני של העיר, מה... הם לא קיבלו את דבריי, זה היה לי תימה. אוקיי. הם לא קיבלו את מה שניתנתי. הם טענו שלפי הגדרה של הנודע ביהודה, זה לא נקרא לפניך. אין לך פיקוח נפש פה. אז זה דבר נוסף, אתה לא יודע אם זה יהודי או אינו יהודי. אני אמרתי, האם זו טענה? יש לי רשימה. על הרשימה יש לי 50 איש. אז הוזזתי את אחמד מהרשימה, מה? אז עכשיו שמולי קלה לרשימה. זה לא נקרא פיקור, לא הצלתי נפש? אז אתם מבינים, יש פה עוד כמה מרכיבים. חזרה לענייננו. אז המפתח מבחינתנו, זה הגדר פה חולה לפנינו. אין כאן שום חולה. מה איזה אין כאן הזה של הנודע ביהודה? הכאן הזה הוא מאוד חשוב לנו. אנחנו עוד נראה, חזון איש יעסוק במילה הזו. אין כאן שום חולה היה צריך לזה, רק שרוצים ללמוד חוכמה, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה. ודאי דלא דחינן, משום חששה קלה זו שום איסור תורה, או אפילו איסור דרבנן. שאם אתה קורא לחששה זו ספק נפשות, אם כן יהיה כל מלאכת הרפואות, שחיקה, בישול סמנים, הכנת כלי זמל, הכל צריך להיות מותר בשבת, שמה יזדמן היום או בלילה חולה. ולחלק בין חשש על הזמן קרוב לחשש על הזמן רחוק, קשה לחלק. אז הנודע ביהודה פה אומר לנו שני דברים. הוא אומר, קודם כל, אתה לא יכול. שנית, זה מאוד קשה להתחיל לחלק, מה... זאת אומרת, אם אתה פותח את זה, אז איפה אתה סוגר את זה? ולהתחיל לחלק בין משהו שיקרה עוד שעה, לעוד יום, לעוד שבוע, לעוד שנה, איפה אתה שם את החילוק? וחלילה להתיר דבר זה. ואז הוא מוסיף, הוא אומר, תסתכלו על מה שהולך בעולם. אף אחד לא מנתח גופות של אנשים. ואם אנחנו נעכל בזה, אז אתם תראו שבסוף ינתחו את כל הגופות כדי ללמוד סידור איברים. ולכן, זה לא לצורך, אין בזה שום צד להתיר, כי זה לא נקרא פיקוח נפש, אין לך שום אדם שצריך את זה היום. אתה לא יכול לומר לי פיקוח נפש על איזשהו צורך עתידי. אתה לא יודע בכלל שיהיה לך כזה צורך. אז היסוד שלנו דם יודע הוא מאוד חשוב. כי אם אני לא אומר את זה, אז אני צריך להתיר הכל בגלל פיקוח נפש. אז בוא נפעיל עכשיו את כל הקופות חולים, את כל הבתי חולים, אז בתי חולים עובדים. אבל לא כל המחלקות עובדות בשבת, אבל אולי נצטרך. אז אני עובד בתוך איזשהו השרות, מה מצוי. אבל אולי פתאום יולדו יותר יולדות. בסדר, זאת אומרת, אני עובד לפי איזשהו סבירות. וגם הנודע ביהודה מסכים עם זה. הוא רק לא מגלה לנו הגדרה, כמה הוא מסכים. עכשיו...
שם, אפילו המקסימום שחולה שיגיע משלם לחכות. אבל דוגמה עם תרופות, אם נגיד שיש בהם החשמל וקופת חולים, הם יודעים שמלך התרופות שיש לנו מקרב, אז הם צריכים לפתוח וזה ידליק את האור כדי להעביר את התרופה שזה לא יירקב.
ומה יקרה אם התרופה תירקב?
להשתמש
בו, ואז אם חולה יגיע, לא יהיה להם מענה. זה לא מספציפי
הדוגמה של
הכלי
הזה.
מה הסבירות שיגיע כזה, חולה?
12 חודשים באמצע בראש 18
חודשים. זאת אומרת, אם תאמר לי, שמע, יש לי את התרופה פה כי אני נותן את זה לחולים, פעם בחודש, אז יש לי חולה לפניי. אני צריך להבין מה ה... אין הכי נמי. אנחנו נצטרך לנסות להגיע להגדרה יותר מדויקת. אנחנו עוברים לתשובת החתם סופר, אלא אם כן תאמרו לי שאותה אתם כבר ראיתם ושנעבור לעוד. אני מציע לפני שנעבור לחתם סופר, אני אצטט לכם, יש פה חזוני שאם אתם רוצים להביא, הכננתי לצלם את זה, ויורד דעה. והמדפסת שלי נגמר הדיון. סימן ריש חט. ברוך אתה, אדוני בעיניי, אלוהינו מלך העולם שהכל יום כולו.
זה לא שלושים כמה, זה רק שתי נקודות, אני מתחילה שתי נקודות.
סימן רש חת סיב קטן זין יש לכם בפתחי תשובה אין לך את זה בשביל פעמים חזון איש סימן פתחי תשובה סימן שסג שין סמך גימל סיף קטן ה' כן פחות הבילות אז הנושא פה הוא שין סמך גימל סיף קטן ה' אומר הרמה אם ציווה המת להוליך אותו ממקום למקום או שציווה לקוברו בביתו ולא בבית הקברות שומעים הוא מותר ליתן סיד עליו כדי להקל הבשר מהר להוליכו למקום אשר ציווה זה התשובת הרשב"א שהנודע ביהודה ציטט אנחנו דילגנו על זה הנודע ביהודה ציטט את התשובת הרשב"א הזו שלומדים את זה מיעקב ויוסף שחנתו אותם שמותר לשים סיד על הגופה אם בן אדם רוצה לגמור את הגופה יותר מהר ואז הפתרי תשובה פה מביא תשובת נודע ביהודה פסק שנייה הוא מביא עוד תשובה נודע ביהודה
זה שלוש פעמים, זה לא פעם
רביעית. טוב, יש פה הרבה דברים פה. הוא מביא פה שהם היו נוהגים, שהנודע ביהודה עצמו אסף אפר מארץ ישראל, שיזרקו על הגופה שלו בזמן הקבורה. הוא מביא שהיה מנהג ותיק שהוא מביאים אפר מארץ ישראל לשים על הגופה בזמן הקבורה שפחות יהיה להם את זה כן? כן? אני שמעתי שהיו אנשים שעשו את זה לא ידעתי שזה כולם עושים אוקיי? פה הוא כתב על כל הגוף לפזר על גוף המת ואז הוא מוסיף פה כמה דברים הוא אומר קודם כל הנודע ביהודה נשאל האם מותר לרופא יהודי לעשות את הניתוח על הגופה לא ראינו את זה בתשובה זאת אומרת כשאנחנו קראנו את התשובה נודע ביהודה לא ראינו מי הרופא אם הוא יהודי או גוי יש בזה קצת נפקמינה זאת אומרת, האם גוי מצווה, והאם אני מצווה על אמירה לגוי. והוא מוסיף פה את המילה, אם מותר לישראל לחתוך בגוף המת. אז זה, אני לא יודע מאיפה הוא ידע את זה, אולי היה לו מהדורה יותר טובה של הנודע ביהודה, אני לא יודע, או שהוא דייק את זה באיזשהו מקום בתשובה, אני לא יודע. ואז הוא מביא את התשובה את חתם סופר, שאם יש לפנינו חולה שיש לו את אותה מכה, אז... זה קרוב לוודאי שמותר זאת אומרת, החתם סופר, זו התשובה שעוד נראה אני מקווה וכתב עוד בנידון מי שרוצה למכור עצמו בחיותו לרופאים שינתחו אחר מותו ללמוד ממנו הנה זה איננו נכנס בגדר פיקוח נפש כלל וכלל אז יש איסור הנאה ואיסור ניבול אז גם אם הוא לא חס על כבוד עצמו החתם סופר לא מוכן לזה זו התשובה שאנחנו עוד נראה, אני מקווה שנגיע לזה. אומר החזון איש, בפתחי תשובה סימן שסג בשם הנודע ביהודה וחתם סופר, אם יש חולק כמן מותר לנבלו, ריש חת, סעיף קטן זי. סימן ריש חת, סעיף קטן זי. אבל אין חולק כמן אסור, אומר החזון איש יסוד, אין החילוק בין איתה כמן ללטה כמן. הופך את תשובת הנודע ביהודה על פניה זה לא משנה אם הוא פה או לא פה זה בכלל לא משנה אומר חזון איש אלא אם מצוי הדבר זה בזמן שמטריעין עלה הוא אומר השאלה היא כמה זה מצוי השאלה היא לא איפה החולה מה ההוכחה שלו שהמשנה אומרת בתענית שבשבת מטרין על הדבר. יש דבר בעיר אחרת, אין פה דבר, אבל תעצור את השבת, תתענה, תצום, תתפלל, יש דבר שם, אבל זה לא פה. נכון, נכון, זה שם שמטרין עליה, אף שאין בשעה זו חולה כמן משום חולי מהלכת, הבלי כאויבים שצרו בעיר הסמוך לספר. מבחינתנו זה שיש חולי בעיר האחרת זה לא שונה מאויב שכבר הגיע לגבולות. האויב חונה ליד הגבולות, אתה מבין שאתה צריך להתענות בשבת, אתה מבין שיש סכנה, יש מחלה בעיר האחרת, זה גם נקרא שלנו יש סכנה. אז זה הראיה שלך, וכתאמרינן בעירובין ובתענית, ומי הוא בשעת שלום לא חשבין עלי פיקוח נפש. אף על גב דשכח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, כמו שאין עושים כלי זין בשבת בשעת שלום, אם כן ביטלת כל המצוות. אז זה לא כל כך פשוט לי. אומר חזוני, שבת זה לא הזמן להכין כלי זין, ואני אומר אם אין לך מספיק כלי זין אז תכין כלי זין בשבת. מה זאת אומרת שבת זה לא הזמן להכין כלי זין? זאת אומרת אני לא מבין את החזוני. יבוא אדם ויאמר נגמר לנו הנשק, להזמין עוד בשבת או לא להזמין עוד בשבת? יש צד לא להזמין בשבת? חזון איש אומר בגדול אתה לא יכול לומר שכל דבר, אתה לא יכול לעשות מכל דבר פיקוח נפש, כי צריך להיות משהו סביר שיש לך סיבה לחשוש כמה זה מצוי. אז אם אני אומר, מה זאת אומרת כמה זה מצוי? יש לי 1,000 אויבים מסביב, אם הם רק ידעו שאין לי נשק, אני בבעיות, אז זה מצוי. זה סכנה עומדת לפנינו. חזרה לענייננו. אלא לא מי כספק פיקוח נפש בדברים העתידיים שבהווה אין להם כל זכר. זה מה שאני אומר. המציאות שלנו היום, בהווה יש לי זכר. יש סיבה שחיילים נמצאים בצפון, יש סיבה שחיילים נמצאים בדרום, יש סיבה שיש לנו צבא שכל זמן עוקב את החיים מה שהולכת על הגבולות שלנו. אבל אומר חזון איש, אתה לא יכול להתחיל לומר לי מה שעלול לקרוא זה כבר פיקוח נפש היום. אין לי משהו היום. אז אני אומר, היום יש לי משהו היום. יש לי אויבים, אני לא יכול לומר שאין לי. ובאמת שאין לנו בקין בעתידות, ופעמים שמה ש... מה שחשבונם להצלה מתהפך לרועץ, ואילו כך אין דנים בשביל עתידות רחוקות. אבל הוא לא מדבר על מדינה, הוא מדבר על אדם פרטי. הוא אומר השאלה היא סבירות כמה זה יקרה, לא החילוק כמו שהוא כתוב בנודע ביהודה, האם זה לפניי או לא לפניי. זאת אומרת לפי ההסבר של החזון איש בנודע ביהודה, התשובת נודע ביהודה לא נוגעת לנו כל כך. אנחנו רצינו לקחת את התשובת נודע ביהודה כדי לדעת האם אני מחויב למשהו כשהוא לא לפניי. אמרנו הנודע ביהודה מלמד אותנו שאפילו בפיקוח נפש, אם זה לא לפניי אז מבחינתי זה לא קיים, אני לא צריך להתייחס למה שקיים בכל העולם. החזון איש אומר זה לא הפשט בנודע ביהודה, הפשט הוא מה הסבירות, לא איפה זה נמצא.
אז לא חייב, לא מכירים אותו.
עברה מה שכתב חתם סופר דיש בזה גם כן משום איסור הנאה, ואם כן אף בפרש מדרכי ציבור שאין מוזרין על ניבולו אסור. הוא אומר מה יהיה אם יהיה אפיקורס, כן? הוא מת, אין לי איסור לנבל את הגופה שלו, עכשיו מותר לי לנתח אותו, אני רוצה להוציא ממנו איברים. אז הוא אומר, אבל יש לי בעיה שהגוף שלו כן אסור בהנאה, יש לי איסור אחר, צריך עיון. אולי אם אני רק עושה חתכים בגוף ומסתכל פנימה, הרי הם רק רצו ללמוד מהגופה, הם לא רצו לקחת. מי אמר שזה נקרא הנאה? מי אמר שלעשות חתכים בגופה ולהסתכל זה נקרא הנאה? זה ניבול הגופה. אבל האם קיבלתי הנאה לראות את הגוף שלו, לראות את האבן, זה נקרא הנאה? הוא אומר, לא ברור שזה נקרא הנאה. ואז הוא מביא שהמחבר פסק שגם מת גוי אסור בהנאה. הסיפור בבחורות, שהייתה זונה שהמלך אמר שהוא שורף אותה למוות, אז אחרי שהיא מתה אמרו לו לפני שאתה שורף אותה תן לנו לבשל אותה. הם רצו לבשל את הגופה, לספור את האיברים כדי ללמוד לדיני טהרות כמה איברים היו לה. הם אמרו הגופה שלה בן כה וכה הוא הולך לשרוף, אז תן לנו. אז הגמרא שם דנה רגע איך הם יכלו לעשות את זה. אז הוא אומר משם אתה רואה ש הדיון של הגמרא יוצא מתוך נקודת הנחה שגם מת גוי אסור בהנאה. אז הוא אומר, אבל הגרא חולק על המחבר שם, והגרא סובר שמת גוי מותר בהנאה. אז זה סיום החזון איש פה. את החתם סופר אני משוער שראיתם מעצמכם. אני רוצה לדלג לאגרות משה, כי קודם כל ראינו בחזון איש שהוא לא מקבל את הנודע ביהודה כמו שקראנו אותו. לא הבנתי. אוקיי.
יכול להיות שמה שהוא מתכוון אם יש לך גל לפניך, אפילו שהסיכוי מאוד קטן שתוכל להציל אותו, אתה בכל זאת תחל לשם.
נכון.
אפילו החשש רחוק.
נכון.
החשש רחוק צריך שזה יהיה באמת משהו לפניך. אם זה סבירות גבוהה יותר, שזה צריך להיות לפניך.
תאמרינה,
במקום שאתה עושה, כשאמרו כוח נפש הוא נושא של סבירות או ודאות,
תראה לי את זה בלשון שלו.
באותו משפט הוא אומר את שתי הדברים. הוא אומר כל זה, יש סכנת נפשת לפנינו, קורון חולה או נפילת גל.
אבל אם הוא לא תן דבר, הוא לא אין לו שום הסבר אחר כך.
הוא מביא את זה מחולי.
גם בשבילו.
אבל בנידון דידן אין כאן שום חולה, צריך לדעת, רק שרוצים לראות, אז אולי יזדמן חולה שצריך לראות, ועדיין לא נחיל לנו שום חששה בחלה הזו. זאת אומרת, פה שזה לא לפנינו, אז ודאי לא חוששים משום חשש קל, חשש קל, זאת אומרת, סיכוי קטן, אתה תעשה רק עם
זה. אני שומע איך אתה רוצה להבין את דוד, אני שומע.
זה משנה לגמרי, לגבי כל הדוגמאות שאנחנו נביא קודם, שיש לך חולים ודאים, נגיד בהשתלות, שהם לא לפניך.
למה אתה בדין אחר?
אני שומע, אני שומע. האגרות משה מצטט את התשובת נודע ביהודה, סימן קנון א', יורד דעה ב'. ואני מוסיף, דאף אם מצד החשש שהיה זה חשש שראוי לדחות עליו איסורין, כן? אם מצד החשש, היה פה מספיק חשש שזה היה צריך לדחות איסורין, מספיק חשש פיקוח נפש, נמי נמי לא היה דוחה איסור ניתוח המת משום להתלמד לרפות אין חיוב על האדם. זה לא מצינו שיהיה חיוב על כל אדם שילמד חוכמת הרפואה. הוא אומר, אתה לא יכול לומר שלימודי רפואה זה פיקוח נפש. עכשיו, כל תלמיד שילך ללמוד בבית ספר לרפואה, הוא עסוק בפיקוח נפש? לך תתיר לו ללמוד בשבת. אז אתה לא יכול לבוא ולומר שללמוד זה פיקוח נפש, כי אם זה היה פיקוח נפש, אז כולנו היינו צריכים ללכת ללמוד להיות רופאים. הוא אומר, לימוד, אתה לא יכול לעשות מלימוד דבר של פיקוח נפש. החיוב על האדם הוא רק להציל את חברו במה שיכול. אם הוא רופא, אז אתה חייב לרפות אותו. אם אתה יודע לשוט במים, אתה חייב לשוט, להציל בן אדם שטובע בנהר. אבל אתה לא חייב ללמוד לשוט כדי ללך להציל את מי שטובע. ואתה לא חייב ללמוד רפואה כדי להציל את מי שחולה. אתה לא חייב להרוויח הרבה כסף כדי לקיים מצוות צדקה ולהציל נפשות בכסף שלך. הוא אומר, זה גרמה. זה לא ישירות, אז אתה לא יכול לקרוא לזה פיקוח נפש. ולכן, מה שהיה חשוב לי, זה הערה שהוא אומר באמצע התשובה. אף שטעם הנודע ביהודה שלא דחין הניסורים משום חשש הקלה זו, שמה יזדמן חולה, הוא טעם דחוק. זאת אומרת, מה שהפריע לנו, תוך כדי שקראנו את התשובה הנודע ביהודה, פה האגרות משה כותב את זה מפורש. זה מאוד קשה. מה זאת אומרת? דהמצוי חולים באלמה, מה זאת אומרת? יש הרבה חולים בעולם. אם אני אדע להיות רופא יותר טוב, הרי זה כל עניין לימוד הרפואה. אז אתה אומר לי, אין לי היום, אבל יבוא יום אני אציל חיים של מישהו. ובפרט בזמן הזה, שאפשר לדע מכל בתי חולים שבעולם שיש שם חולים כאלו. הוא אומר, היום יש לך תקשורת ענקית, כל הטעם שלנו דה ביודע לא רלוונטי. וגם אשר נקל במרות לשלוח לשם את הרפואה שימצאו על ידי זה, אנחנו בעצם היינו צריכים להתיר הכל, כי אנחנו יכולים להעביר מידע, עדיין זה אסור. כי אין לך חיוב. אין לך חיוב. אז פתחנו את הסוגיה, זה מה שהיה חשוב לי. שנכיר את הצדדים של הפוסקים.